ברוכים הבאים לשיעורי קשת, כל שידורי תורה. כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום, יום ראשון, פותחים בשבוע חדש, השיעור בספר קהלת על ידי הרב יעקב מידן.
שלום לכם, אנחנו פותחים את השיעור הרביעי. נקרא שוב את הפסוקים בתחילת פרק ג' לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע. עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות. עת לבכות ועת לשחוק, עת צפות ועת ריקות. עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים. עת לחבוק ועת לרחוק מחבק. עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך. עת לקרוע ועת לתפור, עת לחשות ועת לדבר. את לאהוב ואת לשנוא, את מלחמה ואת שלום. מה יתרון הנושא באשר הוא עמל? ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. את הכל עשה יפה בעיתו. גם את העולם נתן בליבם. מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. ידעתי כי אין טוב בם, כי לשמוח ולעשות טוב בחייו. וגם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוהים היא. ידעתי כי כל אשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. מה שהיה כבר הוא באשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את נרדף. ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדיק שמה הרשע. אמרתי אני בליבי את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים, כי את לכל חפץ ועל כל המעשה שם. אמרתי אני בליבי על דברת בני האדם לברם האלוהים ולראות שהם בהמה הם עליהם, כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הבל, הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן האפר, והכל שב מן האפר, אלה אפר. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו, כי מי הבינו לראות במה שיהיה אחריו. דומה בין הדמויות שהצגנו כאן, בולט חלקו, מעשה הייתי אומר הוא הבלעדי כאן, אותו זה שאוהב להנות מן העולם, הנהנתן, ההדוניסט. הנה ניקח את פסוק י' ג' שקראנו. וגם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוהימי. גם הפסוק האחרון, פסוק כ' ב', וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. פסוק י"ב, ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו, ובכן מהו הטוב? לשמוח, לאכול ולשתות, לשמוח במעשיו. כל הזמן שמח. אין לאדם משימות מלבד השמחה, ואפשר להוסיף לאור הנאמר כאן, על אכילה ושתייה, מלבד השמחה הנובעת מהנאה. כן? הדוניזם לשמו. אלא שכאן המערכת הנהנתנית הזאת, שבדרך כלל כשאנחנו שואלים מה טוב לאדם בחיים, בעיקר כשאנחנו שואלים את זה במסגרת דתית, אנחנו מן הסתם נרתעים מהנהנתנות לשמה. הרי כאן הנהנתנות הזאת מנומקת דווקא בסיבות דתיות. הייתי אפילו אומר סיבות דתיות משכנעות. הפרק מתחיל בשיר העיתים, נקרא לו ככה, מתאר את לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, מתי זמן לכך ומתי זמן לכך, מתי עת לכך ומתי עת לכך. מה הטיב 28 האמירות האלה? מתי עת לחבוק ומתי עת לרחוק מחבק? מה נדע עכשיו שלא ידענו קודם, אחרי מניין כל הדברים האלה, ובוודאי אפשר היה למנות עוד אין ספור דברים כמותם. המסקנה כתובה מיד אחרי שיר העיתים, בפסוק ט', מה יתרון העושה באשר הוא עמל? הוא ימשיך בפסוק י' ויאמר, את הכל עשה יפה ואיתו. גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל יפה בעיתו, הוא כבר תכנן את העיתים. וכשהוא תכנן את העיתים, כמו שאנחנו רואים, בחוכמה משנה עיתים, הוא מחליף את הזמנים, והכוונה שם, כמו שנראה גם בברכה עצמה, ברכת המעריב ערבים, איננה רק לזמנים במובן הטכני. אפילו לא לזמנים במובן הקוסמי של מעביר יום ומביא לילה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה. או הוא מסדר את הכוכבים משמורותיהם ברקיע כרצונו. כוונה גם במישור היותר אופרטיבי, היותר נמצא כאן לפנינו, שהרי לפחות האשכנזים בתוכנו, מסיימים את הברכה, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. כלומר, שבעל העיתים הוא משנה העיתים, הוא המולך עלינו, והוא הקובע למעשה גם את עיתותינו ואת זמננו, וממילא גם קובע מה אנחנו נעשה, שהרי זוהי דרכו של מלך מנתיניו. וגם כאן האמירה היא, את הכל עשה יפה ואיתו, הוא קבע את העיתים. לא אנחנו קבענו את העיתים. הוא קבע מתי ללדת, מתי למות. והוא גם קובע מתי יינטע העץ ומתי יעקר עץ. הכל בידיו. מה יתרון העושה באשר הוא עמל? אדם יכול כל היום, כל שנותיו וכל ימיו, להקדיש את כל המאמצים, לשנות משהו בעולם, אין לו שום סיכוי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת הכל עשה יפה באיתו. גם את העולם נתן בליבם, כוונה בליבם של בני האדם, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. אדם לא יכול להבין את חקר מעשיו של הקדוש ברוך הוא. איננו יכול להבין את חקר תוכניותיו, אבל ברור שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל יפה בעיתו. לא נותר לאדם אלא להאמין, שאם הקדוש ברוך הוא ברא כך את עולמו, סימן שכך טוב לעולמו, ושזו ידיך הטובה ביותר, ואנחנו, בני אדם, בשכלנו הקצר, מה לנו כי נלין על הקדוש ברוך הוא, ודאי, 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 הוא יודע טוב מאיתנו מה טוב לעולם. את הכל עשה יפה בעיתו. וממילא, כיוון שהוא ברא את העולם בצורה הטובה ביותר, הנכונה ביותר, האמיתית ביותר, ועשה את הכל יפה בעיתו, שתי סיבות יש לאדם שלא לנסות להתערב במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא בבריאה, ושלא לנסות לשנות אותם. הראשון, ושתי הסיבות האלה נמצאות במילים מה יתרון העושה באשר הוא עמל. דבר אחד, מה תרוויח? הרי הקדוש ברוך הוא מן הסתם עשה את הכל בצורה הטובה ביותר. אתה סבור שאתה יכול לעשות את הדברים יותר טוב מבואך, מן הקדוש ברוך הוא? שבשקט תהנה מן העולם כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. מה יתרון העושה באשר הוא עמל? יש גם פירוש נוסף, והוא ודאי פירוש נכון. אתה, אמרנו על כך, האם אתה חושב שאתה יכול לעשות את העולם טוב יותר? אבל אפשר לשאול שאלה נוספת. אתה בכלל חושב שאתה מסוגל לשנות משהו בדברים שהקדוש ברוך הוא גזר? הרי אם כך גזרה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מי אתה ומה אתה שתוכל לשנות את זה? ממילא אין לאדם שום יכולת לשנות את העולם. אין לאדם שום סיבה לשנות את העולם, מכיוון שהעולם מן הסתם נברא בצורה הטובה ביותר על ידי הקדוש ברוך הוא. ובכן, מה נותר לאדם לעשות? דבר היחיד שנותר לו לעשות, זה לציית, לזרום עם העולם, כפי שהעולם זורם, כמו פקק שם בזרם מים, להתחבר עם העולם, כפי שהוא על פי זרימת הקדוש ברוך הוא, ומצד שני, לשבת, להסתכל על העולם, לצפות, להנות, ולשמוח, שאם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בצורה הטובה ביותר, שהוא שלם וחכם יותר מכולם, ומן הסתם ברא את עולמו בשלמות ובחוכמה, יותר מכל מה שכל אחד מאיתנו יכול להשיג, אין לנו אלא להנות מעולמו. משל, למה הדבר דומה? לאורח שהוזמן לסעודה. האורח שהוזמן לסעודה, גם אם השולחן עדיין לא סיימו לערוך אותו עד תומו, לא יפה יהיה מצידו להיכנס ישר למטבח ולהתחיל לתת עצות לבעלת הבית, או אולי אפילו לעזור לה, או לשנות דברים בשולחן, לשים את הפרחים שהם מונחים במקום א', לשים אותם במקום ב', אולי לשנות את הסדר של של הסכין ושל הקף. לא. אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא לכבודי. צריך לשבת במקום שאותו בעל הבית מקצה לו, להגיד תודה, להנות היטב מן הסעודה שערכה לכבודו מן הסתם בעלת הבית, כן, לשבח אותה על מעשיה ולאכול. דומה שאין קורת רוח גדולה לבעלת בית אחרי שתערכה ובשלה וערכה את השולחן, דומה שאין לה קורת רוח גדולה יותר ממי שנהנה מהמרקחת שאפתה או שבשלה, ממי שנהנה, אוכל, ואולי אפילו מבקש עוד. תפקידה היה להעניק ולתת, כל תפקיד היצירתיות שבטעם ושבאוכל, וכל ההנאה מן היצירתיות ומן היוזמה הם שלה. האורח שנהנה מן האוכל משתלב בתוכנית קורת הרוח של בעלת הבית, כמובן גם של בעל הבית, בכך שהוא נהנה, בכך שהוא יושב יפה, לא מנסה לשנות, גם נהנה וגם אחר כך מברך את בעלי הבית ואומר יפה תודה. ובדוגמתה של בעלת הבית יש מקום גם לתאר את הקדוש ברוך הוא. כפי שהוא ברא את העולם, כך העולם צריך להיראות. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור, נטוע. שיטה פילוסופית הנקראת דטרמיניזם נראית קרובה למה שנאמר כאן. הכל קבוע וידוע מראש, הקדוש ברוך הוא בהשגחתו החליט בעולמו כפי שיהיה. הרמב״ם במורה נבוכים בחלק ג' מתאר את הכיתות השונות בהשגחת הקדוש ברוך הוא בעולם, מביא את קטה על אשאריה, המבינה באמת שכל דבר, אבל כל פרט שקורה בעולם, קורה בגזרתו של הקדוש ברוך הוא. הוא הקובע, כמובן, ממילא אין ביד אדם לשנות. ערבים, מסעות ערביות רבות הלכו אחרי קטה על אשאריה. אנחנו מכירים את הגישה הבדואית, הסבלנית, האומרת על כל דבר איקטב. אין, אם כך קרה, אז כנראה כך זה כתוב. דברים יכולים לבוא לידי ביטויים קיצוניים יותר, כמו אמירה שלעיתים אנחנו שומעים אותה, אמירה שבלשון נקייה נאמר לא מדי חכמה לטעמי, אמירה שאומרת נאמר במלחמה או בסכנה, לכל כדור יש כתובת. מה יתרון העושה באשר הוא עמל? אם הכדור הזה נועד לראשו של מישהו, הוא כבר ידע איך להשיג אותו, בין אם האדם יחבוש כסדה, לא יחבוש כסדה, בין אם האדם יתפוס מחסה או לא יתפוס מחסה, יסתער ראשון או יסתער אחרון, לכל כדור יש כתובת. המחריד באמירה הזאת לכל כדור יש כתובת, הוא משחק הרולטה הרוסית, שבא בעקבות האמירה הזאת. לוקחים אקדח טופי, אקדח עם טוף, תוקעים כדור באחד הנקבים של הטוף, איש איננו יודע מתי, מעבירים את האקדח בין היושבים מסביב לשולחן, כל אחד יורה יריעה אחת אל תוך ראשו, מי שהגיע תורו בלחיצה בדיוק בזמן שיצא כדור, כנראה שזה היה גורלו ממות עולם, אין מה להער על הגורל, הרולטה הרוסית המפורשמת, בואו לא נזכיר את הדברים. אבל כאמור, גם אם לא ניקח את הדברים בצורתם ההרסנית, המשחיתה, המקלקלת ושופכת הדמים, הרי יש בהחלט הרבה מקום לגישה שמעצימה מאוד את הביטחון בהשם, ואומרת, הכל בידי שמיים, הכל מן הקדוש ברוך הוא, הוא הבורא את עולמו. האדם אינו אלא אורח בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שיושב ומקבל מטובו, היד השם תקצר, היד השם תקצר. אולי נספר כאן סיפור שמופיע במשלי חפץ חיים, על אני שהולך עם שק כבד על שכמו, הולך לעיר הרחוקה. בדרך לפתע עובר גביר עם כרכרה, רואה את העני עם השק הכבד על שכמו, עוצר את המרכבה ומעלה את העני שישב לידו כדי להקל את מסעו. יושב העני בספסל וממשיך להחזיק את השק על שכמו. אומר לו העשיר, למה לא תשב ותתרווח על הספסל? הנח את השק על הרצפה. תתרווח על הספסל, תנוח מעבודת יומך הקשה במשך כל דקות הנסיעה. אומר העני לעשיר בעל המרכבה, לא מספיק שטרחת ולקחת אותי במרכבה, אתה גם צריך לקחת את השק שלי במרכבה? לא, את השק שלי אני אשא עליי. חפץ חיים כמובן מסביר את האבסורד שבעניין. הרי ודאי שבעל המרכבה שלקח את העני יכול לשאת במרכבתו גם את השק של העני. אין צורך שהעני יתאמץ. חפץ חיים ודאי שלא כמו המסר של הפרק הזה, רוצה ללמד אותנו את הטוב שבמידת הביטחון בהשם. אבל אם נמשיך את הדרך שמלמד אותנו לחפץ חיים, עוד שני צעדים אחרי חפץ חיים, לדברים שאני בטוח שחפץ חיים לא התכוון אליהם, הרי יש כאן בהחלט אידיאולוגיה נכונה, הנראית נכונה וטובה. אדם באמת יכול לבטוח בקדוש ברוך הוא, שידע לברוא את העולם כמו שצריך, שאיננו זקוק לאדם כדי לנהל את העולם. האדם רק צריך ליהנות מן העולם, כמובן, במושגים דתיים שלנו. מושגי אמונה, להנות, המשמעות להנות, לברך, לשבח, להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. כל הדברים האלה הם ודאי חלק ממגמת ההנאה בעולם, כדי שלא תהיה סתם איזושהי הנאה חילונית, שהשלילה שבה ברורה והרווח שבה אין בו שום דבר. אבל אם אדם אכן משבח את הקדוש ברוך הוא, כמו שכאן קהלת בפרק הזה, משבח את הקדוש ברוך הוא, מהלל אותו, אומר את הכל עשה יפה בעיתו, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף, ואומר עוד כאן דברים נכבדים מאוד על הקדוש ברוך הוא, ידעתי כי כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. הוא באמת אומר, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. על פי קהלת זה מביא לא רק לאהבה ולשבח כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא מביא גם ליראת שמיים, דבר שאנחנו נצטרך לדבר עליו. אבל קודם כל המשמעות, אדם לא צריך לדאוג לעולם, אדם לא צריך לדאוג גם לעצמו, הקדוש ברוך הוא הדואג. אתה יושב יפה ואומר בסוף הדרך תודה, אינך צריך לעשות דבר מעבר לזה, ממש כמו טרמפיסט בתוך מכונית, שאוי ואבוי לו אם ייעץ לנהג מתי להחליף הילוך, או מתי לצפור, או כל דבר אחר, צריך לשבת במקומו, להתרווח על כיסאו, כמובן בצורה נכונה ולא מזיקה, להגיד תודה רבה בסיום הנסיעה, וזה כל תפקידו. ובכן, ההנאה כעיקר בעולם, הבנה הקדוש ברוך הוא באמת עשה את הכל בעיתו, אין לאדם מה להוסיף על כך. במידה הבאה, הגישה הזאת מיוצגת יותר מאוחר על ידי הרמח"ל בספרו הטהור מסילת ישרים, וממש בתחילת הספר, בפרק הראשון אחרי ההקדמה, כאשר הוא מדבר על בביאור כלל חובת האדם בעולמו, אומר הרמח"ל, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו ומה צריך שישים ליבו כל ימי חייו. מהר"ל מתחיל לנו בפתיחה כל כך מרשימה, כמה האדם צריך לחשוב על שאלת מטרתו בעולם, והוא ממשיך ואומר, והנה מה שאורנו חז"ל, אני אומר את הדברים בעל פה, אולי אני טועה במילה או שתיים, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, ממשיך ואומר, ומקום העידון איננו בעולם הזה, אלא בעולם הבא. לא אדון כרגע על ההפרדה הדיכוטומית שיוצר הרמח"ל בין העולם הזה לבין העולם הבא, אלא על אמירתו שהאדם לא נברא, אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. כך מתחיל הרמח"ל ספר מוסר. שהאדם לא נברא אלא להתענג, ואני מרגיש לפעמים, שאחרי שקראתי האדם לא נברא אלא להתענג, נסתמות לי האוזניים. וכבר לא כל כך אכפת לי, ממה שנאמר שם לא נברא אלא להתענג על השם. האם באמת בריאת האדם היא רק בשביל התענוג? מי שמקשה את הדברים בצורה בוטה מאוד, הוא הרב קוק במוסר הקודש. ספר נבנה במידה רבה מאוד על פי המבנה של המסילת ישרים. הוא עוסק בזה, יש לו קשר הפרישות, אחר כך קשר החסידות, ובמקומות רבים הוא הולך בעקבות המסילת ישרים. בעקבות ספרים אחרים של הרמח"ל, אני מזכיר בדבריו לחוכמת הקודש את הפרק קלח, שהוא הפרק האחרון שם, פרק 138, כמובן במקביל לקלח קלח פתחי חוכמה של הרמח"ל, אבל לא בכך אנחנו עוסקים. אני קורא במגמת העדן והטוב העליון, יש כאן פרק הנקרא התענוג והטוב העליון, בהוצאות המקובלות אצלנו, זה פרק קי"ד, בכרך שלישי מאורות הקודש, עמוד קס"ז. וכך כותב הרב קוק, כשאנו מתחילים במסילת ישרים ללמוד שיסוד החסידות הוא, נדמה לי שאמרתי בטעות מכל יסודות עבוד החוכמות, זה כמובן תחילת הרמב״ם, יסוד החסידות בשורש העבודה התמימה, הייתי צריך לומר, כדי להתחיל כמו הרמח"ל ולא כמו הרמב״ם את הלכות יסודי התורה. ובכן, כשאנו מתחילים במסילת ישרים ללמוד שיסוד החסידות הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הנצחי, עד כאן ציטוט. אומר הרב קוק, נסלד החוש המוסרי שלנו מפני האגואיזמוס ואהבת התענוג שביסוד הזה, וטובים אנחנו יסוד יותר טהור ונקי משום טהור ותנאה. הרב קוק מוציא את הדברים בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים, כן, החוש המוסרי שלנו נסלד מפני האגואיזמוס ואהבת התענוג. הרב קוק עצמו מרחיב מאוד בתירוץ, אנחנו לא נקרא את דבריו, גם כמובן עצם את דבריו של הרמח"ל דורשים יישוב והסבר, גם אין לדאוג לרגע אחד מזה שהרמח"ל לא ידע מהו אידיאליזם, די להגיע לשער החסידות, אפשר גם לפני כן, אבל בעיקר בשער החסידות, כדי לדעת שהרמח"ל ידע מהו אידיאליזם, ושאדם לא נברא רק להתענג. אבל בכל אופן, שם רואה הרמח"ל את משמעות בריאת האדם, תכלית בריאת האדם, לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. כמה מילים על פשר הדבר. אם נתבונן בספר אחר של הרמח"ל, הלא הוא דרך השם, הרמח"ל מתחיל אותו באמירות חד משמעיות מהן כמותן, על כך שהמושכל הראשון שיש לנו לגבי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא מטרת הטוב להיטיב, ומטרתו של הקדוש ברוך הוא להיטיב עם בריאותיו. זוהי הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. לא זה הרמח"ל מקשה, שם, לכן, מדוע העולם שלנו מלא כל כך הרבה צרות ומשימות ומצוות, אם מטרת הקדוש ברוך הוא להיטיב עם בריאותיו, אז שיברא להם פה עולם הדומה יותר לארץ השעשועים, בארץ השעשועים או כפר השעשועים, בספר פינוקיו, נלקק כל היום גלידות מוסים, יהיה פה גלגל ענק ושאר מצלות, חתנים וחופתיו ולריב עם אשתי נגינתם. מדוע עולם כל כך מלא תלאות וכל כך מלא מצוות כמו העולם שלנו? הרמח"ל משיב בדרכו שעיקר התענוג הוא שהלחם שאדם אוכל לא יהיה בבחינת לחם של בושה, או כפי שהוא מכנה אותו בארמית, נהמא דחיסופא. ולכן אדם צריך להיות מושם קודם כל בפרוזדור, בעולם שלנו, ולהתאמץ ולעבוד, גם לקיים מצוות, גם להתמודד מול כל מיני מונעים וצרות וייסורים. ואחרי שאדם מתגבר על כל זה, קיים את התורה ואת המצוות, אז הוא אוכל את לחמו, וזה כבר בעולם הבא, במקום שבו הוא נועד להתענג, לא כלחם חסד, אלא כלחם שאותו הרוויח בזעת אפיו. בסדר, אבל המושכל הראשון נשאר. הקדוש ברוך הוא טוב ומטרת הטוב להיטיב. זה כשאנחנו שמים את הקדוש ברוך הוא לבדו בעולמו, אנחנו מבינים את מטרתו. עכשיו נוסיף לעולמו של הקדוש ברוך הוא גם את האדם. אז אם מטרת הקדוש ברוך הוא להיטיב, מה איפה מטרת האדם? על כוחנו, מטרת האדם להיות מוטב, כלומר זה שמקבל את הטובה. הקדוש ברוך הוא מיטיב, אדם צריך לקבל את הטובה. המסקנה המתבקשת דומה מאוד למה שקראנו כאן בקהלת. האדם רק צריך להתבונן בעולמו של הקדוש ברוך הוא, לזרום איתו, להנות ממנו, לקבל את השפע הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן בו, וידעתי כי כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. היגיון פשוט וישר. מדוע לא בעצם? יש לנו תחושה בלב, כמו שאומר הרב קוק, חושינו המוסרי נסלד לפני האגואיזמוס. אבל לכאורה באמת, מדוע לא? ואז נגיע למסקנה כאן של קהלת, שאכן האדם לא נברא אלא להנות, ובאמת, כמו שהוא אומר כאן, ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו, וגם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוהים. למעשה, דרך דומה, אנחנו יכולים למצוא גם בלא מעט מדרשי חז"ל. הגמרא בשבת מספרת, מביאה משמו של רבי יוחנן, על מלך שזימן את עבדיו למשתה, ואני אקרא אולי את הדברים בפנים, ייקח לי טיפה זמן לפתוח. זימן את עבדיו למשתה, פיקחים שבהם אמרו, כלום, חסר משהו לבית המלך. טיפשים שבהם אמרו, כלום, יש סעודה בלא תורך. אלו הלכו לעבודה, ואלו באו והתקשטו וישבו על פתח המשתה, בית המשתה, והמתינו. בסופו של דבר נפתח האולם. נפתח האולם, והפיקחים באו, נכנסו עם בגדי השבת שלהם, והטיפשים באו עם בגדי עבודה מלוכלכים. אז המלך אמר, אלה שבאו יפה ישבו ויהנו ויאכלו וישתו, אלו שבאו עם בגדי עבודה יעמדו וישמשו עליהם. גם מכאן משמע שעיקר עבודתו של האדם להמתין למשתה, ולא ללכת לעשות עבודה, וכל מי שהיה בעצם יותר עצלן, מצבו על פי דבריו של רבי יוחנן באמת יותר טוב. הייתכן? ואם ניקח מדרשים אחרים, ניקח לומר את המדרש על בריאת העולם, שמתאר למשל מלך שהזמין את אוהבו, והלך שוב לעשות לו בית משתה, התחלה הדליק את האור, אחר כך תלה וילונות, זה השמיים, אחר כך פרס שטיחים, וזה תדשי הארץ דשא, הזמין פירות, הזמין דגים, אחר כך הזמין בשר, סוף, כשהכל היה מוכן, הזמין את האורח. וזה האדם שהוזמן אחרי הכל, רק אחרי שהעולם היה מוכן, הוזמן כדי לשבת כאן, לאכול, לשתות, להנות. לכאורה גם כן הדברים הולכים בכיוון דומה. באמת, כשאנחנו קוראים את פרק א' בספר בראשית, אדם רק מקבל ברכה, ונאמר לו, מה ניתן לו לאכול? הנה נתתי לכם את כל... ירק כסף לאוכלה, ואת כל העשר שבו פקד זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. אדם מקבל ברכה, פרו ורבו, מילאו את הארץ, אבל למעשה איננו מקבל שום תפקיד, שום תפקיד. בא לעולם, מקבל עולם מוכן, כפי שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שב ותהנה. זה כל מה שנאמר לו. עדיין אני מודע לכך שיש לנו קושי להזדהות עם הרעיון הזה. ולכן ברצוני להביא גם דמות, שבדיוק יש לנו כל הסיבות שבעולם להזדהות איתה. ושעל פניו נראה שנהגה בדרך הזאת. וכוונתי ללא אחר מאשר יצחק אבינו. על טבעו של יצחק אבינו, ואיך הדרך הזאת ניכרת בו, אנחנו נעסוק בזה, בעזרת השם, בפרשת השבוע של יצחק, פרשת תולדות, בשבוע הבא. תודה רבה.